הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות נדרים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דין שניים שלכל אחד מהם אסור ליהנות מחברו, אחר כך על דין המודר הנאה מאומה שלמה או מכל אנשי העיר, ובחלקו האחרון של הפרק מדבר הרמב״ם על אופני יתר שונים במקרה של מודר הנאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', שניים שנאסרה הנאת כל אחד מהן על חברו, בין שנאסרו בנדר, שנדרו שלא ליהנות זה מזה, ובין שנאסרו בשבועה, שכל אחד מהם נשבע שלא ייהנה מזולתו, הרי לו מותרין להחזיר אבידה זה לזה, שבאם מצא אחד מהם את אבידתו של רעהו שאסור לו ליהנות ממנו, יכול הוא להחזיר לו את אבידתו, ואף על פי שבכך הוא מענהו, והרי אסור לחברו ליהנות ממנו, ומבאר הר"ן שזהו מפני שהוא איננו נותן לו כלום, אלא הוא נותן לו דבר שהוא שלו, והרי זה כמבריח נזק מנכסיו, שאיננו בכלל ההנאה הנאסרת בנדרים. ואף שהוא נהנה מכך שהשני תורח להחזיר לו את אבידתו, הרי על כך מבאר הרמב״ם שהוא תורח מפני שהוא מצווה ולא משום מעלתו או כבודו של השני, ולפיכך אין לשני סיבה ליהנות מכך. ובמקום שדרכן שמנהגם של אנשי המקום שנוטל שכר המחזיר את האבידה מבעל האבידה, הרי במקרה כזה שמשיב האבידה ובעל האבידה אסורים בהנאה זה מזה, ייתן בעל האבידה את השכר, אך לא למשיב האבידה אלא ייפול השכר להקדש, לנכסי בית המקדש. משום שאם ייטול משיב האבידה שכר, נמצא נהנה מבעל האבידה, והרי אסור לו ליהנות ממנו. ואם משיב האבידה לא ייטול שכר מבעל האבידה, נמצא מהנה את בעל האבידה בכך שהוא משיב לו את עבדתו בחינם, כאשר באותו מקום נוטלים על כך ממון, והרי אסור גם לבעל האבידה ליהנות ממוצא האבידה. ולפיכך הפתרון הוא שבעל האבידה ישלם את השכר, אך לא למוצא אלא להקדש. הלכה ב' ומותרין האנשים שאסורים בהנאה זה מזה, ליהנות בדברים שהם בשותפות כל ישראל, בדברים שלכל עם ישראל יש חלק בהם, שאף שיש חלק בהם גם לאותו אדם שאסור לו ליהנות ממנו, מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא חלק מועט מאוד ואין חוששים לו. והדוגמאות לדברים שהם בשותפות כל ישראל שהם יכולים ליהנות מהם, כגון הר הבית, ההר שעליו בנוי בית המקדש, והכוונה היא לכל השטח המקיף את בית המקדש מחוץ לבית המקדש עצמו, וכן הלשכות שהיו בבית המקדש לצרכים שונים, והעזרות, שלושת החצרות שהיו במקדש מחוץ להיכל, והם עזרת נשים, עזרת ישראל ועזרת הכהנים. והבאר שבאמצע הדרך המשמשת את עולי הרגלים שהיא שייכת לכל ישראל, ואסורים בדברים שהם בשותפות רק של כל אנשי העיר שבהם נמצאים, כגון הרחבה שבעיר, רחוב העיר שבו נמצאים השווקים, והמרחץ, בית המרחץ הציבורי שבעיר, ובית הכנסת, והתיבה שבה מניחים את ספר התורה, והספרים, ספרי התורה עצמם, שכל הדברים הללו השייכים רק לכל אנשי העיר, הרי לכל אחד מהם יש בה חלק חשוב, ולפיכך אנשים האסורים ההנאה זה מזה, אסור להם ליהנות מאותם דברים ציבוריים, משום חלקו של אותו אדם שהם מודרים הנאה ממנו באותם הדברים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכיצד יעשו אנשים אלו האסורים בהנאה זה מזה, כדי שיהיו מותרים להשתמש בדברים אלו השייכים לכל אנשי העיר? כל אחד ואחד משניהם כותב את חלקו השייך לו בדברים השייכים לכל אנשי העיר, ומקנה אותם לנשיא או לאחד משאר העם, ומזכה לו לנשיא או לאדם משאר העם בחלקו על ידי אדם אחר, שאותו אדם משמש כשליח לביצוע הקניין, והוא מועיל לקנות את חלקו לנשיא או למישהו אחר מדין זכין לאדם שלא בפניו, וכתיבת השטר היא לראיה. ועל ידי זה שני האנשים המודרים הנאה זה מזה מאבדים את חלקם באותם נכסים ציבוריים, ונמצא שכל אחד מהם כשייכנס לבית המרחץ שהוא שייך לכל אנשי העיר או לבית הכנסת וכך לשאר המקומות המשותפים, אינו נכנס לרשותו של חברו שאסור לו ליהנות ממנו, אלא לרשות אחרים שהמקום שייך לכל שאר אנשי העיר, שהרי כל אחד מהם מהאסורים הנאה זה מזה נסתלק מחלקו שבמקום זה הוא נתנו במתנה לנשיא או לאדם אחר, ולפיכך מותר לשניהם להשתמש במקומות אלו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', ואם היו שניהם, שני האנשים האסורים בהנאה זה מזה, שותפים בחצר אחת, שלשניהם יש בתים הפתוחים לחצר משותפת, הרי אם יש בה בחצר דין חלוקה, שהיא גדולה מספיק, שבאם יחלקו אותה, כל אחד יקבל חלק שיש בו 400 על 400, שאפשר לקרות עליו שם חצר, שבמקרה כזה כל אחד יכול להכריח את חברו לחלוק את החצר ביניהם, הרי אלו השניים המודרים הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לה לחצר עד שיחלוקו, ואז ייכנס כל אחד מהם לחלקו, מכיוון ש באופן כזה, הרי לכתחילה לכל אחד יש את חלקו בחצר. אך מכיוון שעדיין לא חלקו אותה, הרי לא ביררו מהו חלקו של כל אחד מהם. ולפיכך אסור לכל אחד מהם להיכנס לחצר, כי שמה הוא נכנס לחלקו של חברו ונהנה ממנו. ואם אין בדין חלוקה שהחצר היא קטנה, ואם יחלקו אותה לא יהיה לכל אחד מהם 400 על 400, שבמקרה כזה אין האחד מהם יכול להכריח את חברו לחלוק, הרי כל אחד ואחד נכנס לביתו דרך החצר, והוא אומר, בתוך שלי אני נכנס. ומכיוון שאין בה אפשרות חלוקה, הרי אף קודם שנאסרו הנאה זה מזה, לכל אחד מהם הייתה זכות להשתמש בכולה בשעה שהיה צריך לעשות זאת. ונחשב הדבר שבזמן שהוא משתמש בה היא כולה שלו, ולפיכך אף כאשר הם נאסרו הנאה זה מזה, יכול כל אחד מהם לעבור דרך החצר, משום שבשעה זו נחשב הדבר שכל החצר שלו. ובין כך ובין כך, בין אם יש בדין חלוקה ובין אם לאו, דיינו אף אם אין בדין חלוקה, שניהן אסורין מלהעמיד בחצר, רחיים ותנור מלגדל תרנגולין בחצר זו, ומכיוון שסתם שותפים יכולים לעכב זה את זה מלעשות דברים אלו בחצר, הרי כאשר שותפו מאפשר לו לעשות זאת, נחשב הדבר שהוא מהנה אותו. הלכה שניים שהיו שותפים בחצר אחת, ונדר אחד מהן שלא ייהנה בו השותף השני, של השותף השני בחצר יהיה אסור ליהנות ממנו. הרי כופין את השותף הנודר למכור את חלקו שבחצר, מחשש שיכשיל את השותף השני שישתמש ויהנה בחצר. דכאשר יש בדין חלוקה, אסור לשותפו אף לעבור בה. ואף אם אין בדין חלוקה, הרי אסור לו להשתמש בה בעמדת תנור, גידול תרנגולים וכדומה. ומכיוון שהוא זה שהדיר הנאה את חברו, הרי הוא צריך למכור את חלקו בחצר כדי שלא יגרום להכשלת חברו. ואם נדר אחד השותפים שלו ייהנה הוא בשני, שהוא אסר על עצמו ליהנות מהשותף השני של החצר, הרי זה הנודר מותר לו להיכנס לביתו דרך החצר, כאשר אין בחצר דין חלוקה, מפני שברשותו הוא נכנס, כמבואר בהלכה הקודמת שכאשר אין בחצר דין חלוקה, הרי כאשר כל אחד מהם עובר בחצר, נחשבת היא אז לגמרי שלו, ולפיכך אין זה נחשב שהוא נהנה מחברו. אבל הנודר אינו יכול להשתמש בחצר על ידי שמעמיד בריחה עם תנור וכדומה, כמו שביארנו בהלכה הקודמת, שכאשר השני לא ימחה בו נחשב הדבר שהשני מהנה אותו. ומכל מקום במקרה זה שהוא נדר שלא ייהנה מחברו, אין קופים אותו שימכור חלקו, מחשש שמה ישכח וישתמש באיסור, מבאר כסף משנה שזהו משום שכאשר הוא עצמו נדר, מסתמה יזכור את נדרו ויזהר שלא לעבור עליו. על החבב היה אחד מן השוק, אדם אחר שאיננו מבעלי החצר, אסור בהנאת אחד משניהם, שאסור לו ליהנות מאחד משני השותפים של החצר, הרי זה מותר לאותו אדם להיכנס לחצר, וזאת בתנאי שאין בחצר דין חלוקה, מפני שהוא אומר לו, לשותף שהוא אסור בהנאתו, לתוך שטח החצר של חברך שמותר לי ליהנות ממנו אני נכנס, ואיני נכנס לתוך השטח שלך בחצר. שכשם שבחצר שאין בדין חלוקה, הרי שני השותפים המודרים הנאה זה מזה יכולים לעבור דרך החצר, וכל אחד מהם אומר לחלקי אני נכנס, כך גם אדם זר המודר הנאה מאחד מהשותפים בחצר, יכול להיכנס לחצר ולומר לחלק חברך שאיני מודר הנאה ממנו אני נכנס. ועד כאן בדיני השניים המודרים הנאה זה מזה. הלכה זין, מי שאסר הנאה תומה מן האומות על עצמו, שאסר על עצמו ליהנות מאנשי אומה מסוימת, הרי זה מותר לקח מהן ביותר, דיינו לקנות מהם חפץ במחיר שהוא מעל לשוויו האמיתי, שהרי הוא לא נהנה מהם, וכן מותר לו למכור להן חפץ בפחות משוויו האמיתי, שגם אז הוא לא נהנה מהם. אך אסור לו למכור להם או לקנות מהם בשווי הרגיל של החפץ, משום שבמקרה כזה הן הלוקח והן המוכר נהנים. ובוודאי שאסור לו לקנות מהם במחיר זול ולמכור להם במחיר יקר. אבל אם אסר את הנייתו עליהם, שאסר על אנשי אומה זו ליהנות ממנו, שאז חל עליו איסור ליהנות אותם, הרעים שומעים לו שאנשי אומה זו מסכימים שיקח מהן את סחורתם בפחות, דהיינו במחיר זול מהמחיר הריאלי של החפץ, וימכור להם את סחורתו ביותר, במחיר יקר יותר ממחירו של החפץ, שבשני המקרים אין הם נהנים ממנו, אלא הוא נהנה מהם, הרי מותר לו לעשות זאת, שהרי לא נאסר עליו ליהנות מהם, ורק עליהם נאסר ליהנות ממנו. אך אסור למכור להם או לקנות מהם בשוויו של החפץ, כאמור משום שאז שני הצדדים נהנים, והרי אסור לו לגרום להם הנאה. ואתה מבאר הרמב״ם שכאשר הוא אסר על עצמו ליהנות מאומה זו, הרי אין גוזרין כאן שלא ימכור להם אפילו במחיר נמוך שהוא לא נהנה מהם, גזרה שמה ייקח, שמה יקנה מהם סחורה בשוויה או במחיר זול שאז הוא ייהנה מהם, והרי הדבר אסור עליו, וכפי שגזרו כשנדר הנאה מאדם מסוים שלא ימכור לו אף בזול שהוא איננו נהנה ממנו, מחשש שמה יקנה ממנו במחיר מוזל או בשווי החפץ שאז הוא כן ייהנה ממנו, וכפי שלמדנו בפרק הקודם שהרי במקרה המבואר בהלכה הזו הוא לא נדר מאיש אחד כדי שנגזור עליו שלא ימכור מחשש שמה יקנה ממנו, אלא הוא נדר מאומה כולה, ורק במקרה שהוא מודר הנאה מאיש אחד, אנו יכולים לגזור עליו שלא ימכור לו מחשש שמה ייקח ממנו, שהרי אף אם אי אפשר לו לישא וליתן עם אדם זה שהוא מודר הנאה ממנו, הרי יישא וייתן עם אחר. דכאשר אנו אוסרים עליו לשאת ולתת עם אדם אחד, הרי זו הגזרה שהוא יכול לעמוד בה בקלות, שהרי הוא יכול לנהל עסקים עם כל שאר האנשים. אך כאן שהוא אסר על עצמו ליהנות מאומה שלמה, הרי אם נגזור עליו שלא לסחור עם אומה זו כלל, הרי הדבר יהווה תרחה גדולה בשבילו לסחור רק עם אנשי אומה אחרת, והדבר יקשה עליו מאוד את החיים, ולפיכך לא גזרו במקרה זה. ולפיכך מאותה סיבה, אם אסר הנייתן של אנשי אומה שלמה עליו, הרי על אף שכאשר הוא אסור בהנאה מאדם אחד, גזרו חכמים שלא ישילו ולא ילווה לו, אף שאינו נהנה ממנו בזה, מחשש שם האישה לא ילווה ממנו, שאז הוא ייהנה מאותו אדם שאסור לו ליהנות ממנו. מכל מקום במקרה שהוא אסר על עצמו ליהנות מאומה שלמה, הרי זה משילן ומלווה אותן שלא גזרו במקרה כזה, מחשש שם האישה לא ילווה מהם, ומכיוון שבאומה שלמה לא גזרו שלא למכור להם, הרי לא גזרו גם שלא ישיל או ילווה להם. הלכה ח', ואם מסר הנייתו עליהן והנייתן עליו, שהוא נדר בנוגע לאומה שלמה, שהוא לא ייהנה מהם והם לא ייהנו ממנו, הרי זה לא יישא וייתן עמהם, וכן לא יישאו הן ויתנו עמו, שאסור לו למכור להם או לקנות מהם בכל מחיר שהוא, שלא יתעסק עמם כלל במסחר, משום שבכל מצב של מחירה או קנייה לפחות אחד הצדדים ייהנה, והרי אסור להם ליהנות אחד מהשני. וכן לא ישאל מהם שאז הוא נהנה מהם, ולא ישיל להן שאז הם נהנים ממנו, וכן לא ילווה מהם שבכך הוא נהנה מהם, ולא ילווה אותן שבכך הוא מענה אותם. הלכת את אדם שאסר על עצמו הנייד בני העיר, שנדר שלא ייהנה מכל בני העיר, הרי אסור לו להישאל על נדרו כדי להתירו לחכם מבני אותה העיר, שהרי בכך הוא נהנה ממנו, והרי הוא אסור בהנאה מכל תושבי העיר. אך בדיעבד אם עבר על האיסור ונשאל לחכם מבני העיר ויתיר לו, הרי נדרו מותר, שבכך שהוא עבר על נדרו לא מתבטלת ההתרה. וכמו שביארנו בפרק רביעי, ואף שעל ידי ההתרה הנדר הותר מלמפרע, מכל מקום לכתחילה אסור לו להתיר את נדרו אצל חכם מאנשי אותה העיר, משום שבשעה שהוא הולך לחכם שיתיר לו הנדר עדיין לא הותר, ובעצם העובדה שהחכם נזקק לו לשמוע את נדרו, נחשב הדבר שהוא נהנה ממנו. הלכה יהוד, מי שאסר הניית הבריות עליו, שאסר על עצמו ליהנות מכל האנשים, הרי זה מותר לו ליהנות באימואני, בלקט, מהתבועה נופלת בזמן הקציר, שכחה, תבועה נשכחת בשדה, פאה, התבועה שמשרים בקצה השדה, שכל אלו הם מתנות הניתנות לעניים, מכיוון שכל אלו הם הפקר, ואין זה נחשב שהוא נהנה מהבריות. וכן מותר לו לקחת מעשר עני, עשירית מהיבול, הניתן לעניים בשנה השלישית והשישית, אבל הוא מותר רק במעשר עני המתחלק בגרנות, שמחלקים אותו בגורן, שבו אין טובת הנאה לבעלים להחליט לאיזה עניים הוא נותן את מעשר העני, מפני שנאמר בפרשת ראה, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבועתך והנחת בשעריך, שמניחו בגורן, וכל עני הרוצה ליטול בא ונוטלו. ומכיוון שכך, אין זה נחשב שהוא נהנה מבעל השדה. אבל הוא לא יכול לקבל מעשר עני כאשר הוא מתחלק בתוך הבית, שכאשר בעל השדה אסף את היבול לתוך ביתו, ואז הוא מפריש ממנו לעניים, הרי יש לו טובת הנאה לתת אותו לכל עני שירצה, משום שנאמר בו, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, שאלו העניים ואכלו בשעריך, ומכיוון שכך כאשר הוא ייטול מעשר עני על פי החלטת הבעלים, הרי זה נחשב שהוא נהנה ממנו, והרי הוא אסור בהנאת הבריות. הלכה י' א', מי שאסר את הנייתו על הכהנים, שאסר לכל הכהנים ליהנות ממנו, וכן אם אסר את הנייתו על הלוויים, הרי אלו באים ונוטלים מתנותיהם על כורחו, שהכהן יכול לקחת את תרומתו והלוי את המעשר שלו, אף שהוא אינו רוצה שהם ייהנו ממנו. מפני שאינו יכול על ידי נדרו להפקיע את הזכויות שיש לכהנים והלוויים בתרומות ובמעשרות. ואף שלכל אדם יש טובת הנאה בתרומות ובמעשרות להחליט לאיזה כהן או לוי הוא נותן אותם, הרי במקרה זה שהוא אסר את כל הכהנים והלוויים בהנאתו, הרי הוא לא יכול לתת בעצמו את התרומה והמעשרות לשום כהן שהוא יבחר לתת לו, שהרי בכך הוא יגרום לו הנאה. ולפיכך הם באים ונוטלים את התרומות והמעשרות בעל כורחו. אך זהו רק במקרה שאסר את הנייתו על כל הכהנים או הלוויים. אך אם אמר כהנים אלו או לוויים אלו אסורים ליהנות ממני, הרי נדרו חל, משום שלא יפקיע על ידי נדרו את זכויותיהם של כל הכהנים או הלוויים. ולפיכך הרי אלו כהנים או לוויים אלו שאסר עליהם ליהנות ממנו, אסורים לקבל ממנו את התרומות והמעשרות, וייתן את תרומותיו ומעשרותיו לכהנים ולוויים אחרים שלא נאסרו בהנאתו. והוא עדין במתנות עניים, לקט שכחה פאה ומעשר עני עם העניים, שאם נדר שכל העניים לא ייהנו ממנו, הרי העניים לוקחים את מתנותיהם בעל כורחו, ואם אסר רק לעניים מסוימים ליהנות ממנו, הרי במעשר עני המתחלק בבית שיש לו בו טובת הנאה, הרי נדרו חל והוא צריך לתת את המעשר לעניים אחרים. אך במעשר עני המתחלק בגרנות וכן בשאר מתנות העניים, כלקט שכחה ופאה, הרי כמבואר בהלכה הקודמת, אין לו בהם טובת הנאה ויכולים העניים ליטול את מתנותיהם. הלכה י' ב', מי שהייתה הנייתו אסורה על חברו, שאסור לחברו ליהנות ממנו, ואין לחברו מה שיוכל, ורוצה אותו האדם שלחברו אסור ליהנות ממנו, לדאוג לחברו לאוכל, הרי העיצה היא שהוא הולך אצל החנווני, בא לחנות לממכר דברי אוכל, ואומר לו, איש פלוני אסור בהנייתי, ואיני יודע מה אעשה, אני לא יודע איך לעזור לו. אם הלך החנווני מעצמו ונתן לו לעני דברי מאכל, הוא בא אחר כך ונטל מזה מאותו אחד שרוצה לעזור לעני את התשלום עבור דברי המאכל, הרי זה מותר, משום שהוא לא עושה את שליחותו, אלא רק הבין ממנו שראוי לתת דברי מאכל לאותו עני, והוא נתן לו מעצמו. ואם אחר כך אותו אדם רוצה לשלם לו על כך, הרי אין בכך שום בעיה. וכתב הרן שבאמת הוא לא חייב לשלם לו, מכיוון שהוא איננו נחשב לשלוחו לתת לעני את דברי המאכל. ומי שנתחייב לשלם לחנווני הוא חברו שקיבל ממנו את דברי המאכל. וכאשר הוא משלם לחנווני, נחשב הדבר כפורע את חובו של חברו, שמותר לעשות זאת אף לאדם האסור בהנאתו. וכן כתב הרן שאסור לו לומר כל השומע קולי יזון אותו, שאז החנווני נחשב לשלוחו, ומכיוון ששלוחו של אדם כמותו, הרי אסור לו לענות את אותו אדם. הלכה י' ג' היה ביתו של אותו אדם שאסור הנאה מחברו צריך לבנותו, וגדרו צריך לגודרה, שדהו צריך לקצור אותה. והלך אותו אדם שאסור לו לענות את חברו אצל הפועלים ואמר להם איש פלוני אסור בהנייתי ואיני יודע מה אעשה, והלכו הן הפועלים ועשו עמו שעשו לאותו אדם את אותם המלאכות שהוא נצרח להם, ובאו אחר כך לזה לאותו אדם שדיבר איתם תחילה ונתן להם את שכרן עבור המלאכה שעשו לחברו, הרי זה מותר, שהרי זה כבמקרה המבואר בהלכה הקודמת, שבאופן כזה אין הפועלים שלוחיו של אותו אדם שדיבר איתם, משום שלא אמר להם לעשות לו את המלאכה, אלא רק נתן להם להבין שחברו זקוק לאותה מלאכות, והוא אינו יכול לעשות לו אותם, והם עשו את המלאכות מעצמם. ומי שמתחייב להם על המלאכות, הוא האדם שהם עשו לו את המלאכות. דאף שהוא לא שכרם, הרי זה כיורד לשדה חברו, שאם משדה העשויה ליטה, חייב הוא לתת לו את שכרו, כפי שמשלמים לאדם הנוטע לו את שדהו. וכך גם במקרה זה, מכיוון שהם מלאכות הנצרכות לו, חייב הוא אותו אדם לפרוע להם את שכרם. ומכיוון שכך, כאשר חברו פורע לפועלים, נמצא זה שפרע לו את חובו. וכבר ביארנו בפרק הקודם, שזה שאסור לו להנות את חברו, מותר לו לפרוע לו את חובו. ומכל מקום כתב הכסף משנה שבמקרה זה של עשיית מלאכה לחברו, כתב הרמב״ם את הדברים בצורה של בדיעבד, שאם הלך אצל הפועלים ואמר להם והלכו ועשו עמו, הרי זה מותר. בשונה מההלכה הקודמת שכתב הרמב״ם באופן שלכתחילה, שהולך אצל החנווני ואומר לו. וההבדל הוא שבהלכה הקודמת מדובר שאין לחנווני מה לאכול, והוא צורך חיי נפשו, ולפיכך התירו לעשות כנף לכתחילה. ואילו במקרה המדובר בהלכה הזו, שהוא רק נזקק לעשיית מלאכות, הרי תירו באופן כזה רק בדיעבד. הלכה יהודה לד, היו שני אנשים אלו שאחד מהם אסור לו ליהנות מחברו מהלכין בדרך, ולאותו אחד האסור בהנאה מחברו אין לו מה יוכל, הרי נותן אותו אדם האסור להנות את חברו את המאכל לאדם אחר משום מתנה, שהוא נותנו במתנה לאדם שלישי, ועלה אותו אדם שאסור לו להנות ממנו ואין לו מה לאכול, מותר בה, הוא יכול לקבל מהאדם השלישי את דבר המאכל ולאוכלו, משום שהמאכל כבר שייך לאדם השלישי ואין הוא נהנה מאותו אדם שאסור לו להנות ממנו. ואם אין עמהם בדרך אדם אחר שאפשר להקנות לו את המאכל, אלא רק שניהם לבדם נמצאים בדרך, מניח את דברי האוכל על הסלע ואומר, הרי אין מופקרין לכל מי שיחפוץ, ועלה החבר שאין לו מה לאכול נוטל את האוכל ואוכל. דמאחר שהוא יפקיר את דברי המאכל שוב אינם שייכים אליו, ואותו אדם שאין לו מה לאכול זוכה בהם מההפקר. וכתב הרן שמה שהתירו באופנים המבוארים בהלכה זו, הוא רק משום שהם מהלכים בדרך ואין לחברו שום דרך אחרת לאכול. אך במקרה שהם נמצאים בעיר, ויש אפשרות לעשות את זה על ידי החנווני, באופן המבואר בהלכה י"ב, הרי אסור לו לעשות זאת באופנים אלו משום שהדבר נראה כהערמה. הלכת את ואב, נתן אותו אדם שאסור לחברו ליהנות ממנו לאחד, דיינו לאדם שלישי, במתנה דברי אוכל, ואמר לו הרי סעודה זו שאני נותן לך, נתונה לך במתנה, ויבוא פלוני שהוא אסור בענייתי ויוכל עמנו, הרי זה אסור. כי מוכח מתוך דבריו שהוא לא נתן את דברי המאכל לאדם השלישי במתנה גמורה, אלא הוא רק מערים כדי שחברו האסור ליהנות ממנו יוכל לאכול מהסעודה, ולפיכך אסור לחברו לאכול באותה סעודה, משום שדברי המאכל נשארו שייכים לאותו אדם שאסור לו ליהנות ממנו. ולעוד, לא רק אם בשעה שהוא נתן לו את הסעודה, הוא אמר לו בפירוש, הרי סעודה זו נתונה לך במתנה, ויבוא פלוני ויוכל עמנו, שאז ברור הדבר שאין זו נתינה גמורה, אלא רק הערמה כדי שפלוני יוכל ליהנות מהסעודה, אלא אפילו אם נתן לו את הסעודה סתם, שבשעה שנתן לו את דברי המאכל, הוא אמר לו, הרי סעודה זו נתונה לך במתנה, ולא הוסיף כלום בקשר לכך, אלא שחזר לאחר זמן ואמר לו למקבל הסעודה, רצונך שיבוא פלוני שאסור לו ליהנות ממני ויוכל עמנו בסעודה זו? הרי אם הוכיח סופו אמירה זו שאמר בסוף על תחילתו, על נתינת הסעודה שהייתה בתחילה, שלא נתן לו אותה אלא על מנת שיבוא פלוני ויוכל עמם את הסעודה, הרי אסור למודר הנאה לאכול בסעודה זו, כגון שהייתה סעודה גדולה, כמו סעודת נישואין וכדומה, והוא רוצה שיבוא אביו או רבו וכיוצא בהן אדם החשוב לו, ומדובר כאשר אסור להם ליהנות ממנו, והוא רוצה לאפשר להם לבוא לאכול מסעודתו. הרי אז כאשר הוא נתן את הסעודה במתנה לאדם אחר, אף שלא פירש בשעת הנתינה שהוא מעוניין שאביו או רבו יבואו להשתתף בסעודה, הרי סעודתו מוכחת עליו שלא גמר להקנות לו לאדם השלישי במתנה גמורה, שהרי אין זה סביר שאדם יכין סעודה גדולה כדי לתת אותה במתנה לאדם אחר. ולפיכך כאשר הוא אומר לאחר מכן רצונך שיבוא אבי או רבי וכדומה לבוא ולאכול בסעודה, מוכיח הדבר שכבר מתחילה הוא לא נתן לו זאת במתנה גמורה אלא רק הערים, משום שהוא רוצה שהם יבואו להשתתף בסעודתו. וכן כל כעצה בזה, במקרים שמוכח שהוא נותן במתנה את אותו דבר כדי להערים, הרי אף שלא פירש כן בשעת המתנה, הרי זה אסור. אך במקרה שאמר לו בשעת הנתינה יבוא פלוני שהוא אסור בענייתי ויוכל עמנו, הרי אז אף אם אין זו סעודה גדולה ולא מדובר באביו או רבו, הדבר אסור, משום שבעצם האמירה בשעת הנתינה מוכח שאין זו אלא הרמה. הלכת את זין, כל הנותן מתנה, באופן כזה שאם הקדישה המקבל, היא לא תהיה מוקדשת, שאין ביכולת המקבל להקדיש את המתנה, אינה מתנה, אין לה דין מתנה, אלא בוודאי היא הערמה, ולפיכך אסור לאדם אחר שהוא מודר הנאה מנותן המתנה, ליהנות מאותו החפץ. וכדוגמה מובאת בגמרא בהקשר לכך, מעשה באחד שהיה אביו מודר ממנו הנאה. והיה הבן שאסור לאביו ליהנות ממנו משיא את בנו ואמר לחברו חצר שבה נערכת הסעודה והסעודה עצמה נתונים לך במתנה ואינם לפניך אלא כדי שיבוא אבא ויוכל עמנו בסעודה אמר אותו חבר אם שלי הם הרי הם מוקדשים לשמיים אמר לו הנותן לא נתתי לך את שלי כדי שתקדישם לשמיים אמר לו המקבל לא נתת לי את שלך אלא שתהיה אתה ואביך אוכלים ושותים ומתרצים זה לזה ויהיה האבון תלוי בראשי אמרו חכמים כל מתנה שהיא מקדישה המקבל איננה מקודשת אינה מתנה ואתה כותב הרמב״ם דין נוסף וכל הנותן לזה מתנה על מנת להקנותה לאחר הרי זה האחר האדם השלישי קנה בעת שיקנה לו מקבל המתנה הראשון את המתנה שקיבל ומבאר הרן שהחידוש הוא שאף שהוא לא נתן את המתנה לראשון כדי שישתמש בה אלא רק כדי שיקנה אותה לאדם אחר בכל אופן חלה המתנה ואם לא יקנה לו הראשון לאותו אחר, הרי לא קנה את המתנה, לא הראשון, משום שלא קיים את התנאי, ולא השני, כי אף אחד לא יקנה לו למעשה את החפץ. על החיות זין, מי שנאסרה הנייתו על בעל ביתו, שאסור לחתנו ליהנות ממנו, והוא האב רוצה לתת לביתו מאות, כדי שתהיה נהנית בהן ומציעה אותן בחפציה, כדי שתוכל לקנות בהן מה שתחפוץ, ויש לו בעיה לעשות זאת משום שכל הדברים הניתנים לאישה, הרי יש לבעל חלק בהן באכילת פירותיהם, והרי לבעל אסור ליהנות ממנו, הרי זה האב נותן לה לביתו את המאות, ואומר לה, הרי המאות הללו נתונים רק לך במתנה, ובלבד בתנאי שלא יהיה לבעלך רשות בהן, שלא תהיה לו בהם שום זכות ושייכות, אלא יהיו למה שאת נותנת לפיך, שתקני בהם האכלים, או למה שתלבשי שתקני בהם בגדים, וכיוצא בזה לשאר הצרכים שלך. ומכיוון שלא יקנה לה את אותם הדברים, אלא לצרכים מסוימים, הרי מועיל תנאו שלא יהיה לבעל שייכות בהם. ואפילו אמר לה, אני נותן לך את המאות על מנת שאין לבעלך רשות בהן, אלא מה שתרצי עשי בהן, ולא פירט איזה דברים תעשה. לא קנה הבעל שום חלק במתנה זו, ולפיכך אין שום בעיה במתנה, משום האיסור של הבעל ליהנות ממנו, והמאות נעים של האישה, ומה שתרצה תעשה בהן. מבאר הרן, דכאשר הוא מתנה ואומר לה מה שתרצי תעשי בהן, אין פירוש הדברים שהם נעים לגמרי שלה, וממילא יכולה לעשות בהם ככל אשר תחפוץ, אלא כאילו הוא אומר לה, לא יהיו שלך, אלא לאותו דבר שתרצי לעשות בהן באותה שעה. כך שהמאות הם שלה בכל זמן רק לעניין אותו דבר מסוים שהיא חפצה בו באותה העת, ולפיכך מועיל תנאו שאין לבעל זכות בהם. אבל אם נתן לה מאות מתנה ואמר לה אני נותן לך מאות אלו על מנת שאין לבעלך רשות בהן ולא פירש שתהיה המתנה הזאת לכך ולכך לדברים מסוימים כמאכל ולבושים או למה שתרצה תעשה בהן שגם לא אמר לה שהמאות יהיו שלך לעניין זה שמה שתרצי תעשי בהן אלא נתן לה את המאות מתנה בסתם הרי במקרה כזה אף שיתנה על מנת שאין לבעלך רשות בהן אין תנאו מועיל וה הרי קנה אותה הבעל לאכול פירותיה, משום שכאשר המתנה שייכת לגמרי לאישה, ולא רק לצורך דברים מסוימים, הרי דין התורה הוא שבכזה מקרה יש לבעל זכות באכילת הפירות, ואין תנאו מועיל בזה. ודבר זה אסור, שהרי הוא הבעל אסור בהניית חותנו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.